השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת סבתו של אחד הלומדים, רחל בת מסעודה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהנקודותיים ברבע העליון של עמוד א' עד 10 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים בסדרת דפי האגדתא, שבהם אנחנו דורשים פסוקים שונים במגילה. היום נתמקד בפרק א' ונחלק את זה לשני חלקים. בחלק הראשון נתמקד במשתה של אחשוורוש, בחלק השני נדבר על ושתי ועל כל מה שקרה איתה מול אחשוורוש. אז הדרשה הראשונה זה על פסוק ג', וזה לגבי זה שהמוזמנים למשתה הראשון היו בין השאר רחל, פרס ומדי, כשכתוב כאן פרס לפני מדי. לעומת זאת בפרק י' כששוב מוזכרים פרס ומדי, הם מוזכרים בסדר הפוך, אז לכאורה יש סתירה מי כאן יותר חשוב, כך לפי המרשה. אלא שמסביר רבה שהסדר משתנה כי בעצם הם היו באותו מעמד ומסו תנאי ביניהם. הם אמרו, אם איתנו יהיו המלאכים, אז ממכם יהיו היפרחי, כלומר המושלים, ואם ממכם יהיו המלאכים, אז מאיתנו יהיו המושלים. עד כאן הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה על פסוק ד', בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, אומר רבי יוסי בר חנינה שמכאן לומדים שהוא לבש את בגדי הכהונה, לומדים את זה מזה שכתוב יקר תפארת גדולתו, ולגבי בגדי הכהונה כתוב לכבוד ולתפארת, מכאן שהוא לבש בגדי כהונה. הפסוק הבא שנדרוש זה פסוק ה', לגבי הפסוק הזה נראה שלוש דרשות. דרשה אחת זה לגבי זה שאחרי שאחשוורוש עשה משתה לכל שרה ועבדיו מכל המדינות שהוא שלט עליהם, הוא עשה עוד משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, ולגבי זה יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם זה היה חכם שהוא עשה את המשתה של שושן רק אחרי המשתה של שאר המדינות. דעה אחת אומרת שזה נכון, כי קודם כל צריך לדאוג לזה ששאר המדינות יהיו נאמנים לו, כי לגבי שושן הוא תמיד יכול לדאוג לפייס אותם ושהם יהיו נאמנים לו. לעומת זאת, דעה אחרת אומרת שזה היה טיפשי, עדיף קודם כל לדאוג לשושן, שלפחות תהיה לו טבעת הגנה לידו, ואחרי זה לדאוג לנאמנות של שאר המדינות. הדרשה הבאה על פסוק ה' זה שכתוב כאמור לכל העם הנמצאים בשושן, ודורשים שזה כולל גם את היהודים. ובהקשר הזה מסופר שהיה דיון למה היהודים באותו דור התחייבו כליה, אז תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי אמרו שזה בגלל שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, כמו שהרגע אמרנו לכל העם הנמצאים בשושן. אבל אמר להם רבי שמעון, אם זה כך, אז רק היהודים בשושן היו צריכים להרג, לא כל היהודים. לכן הוא אמר שהסיבה זה לא זה, אלא בגלל שבזמן של נבוכדנצר הם השתחוו לצלם, כמו שאנחנו רואים שבספר דניאל כתוב שנבוכדנצר עשה פסל מזהב, הוא ציווה את כולם להשתחוות, וכתוב שחנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו, משמע ששאר היהודים כן השתחוו. עכשיו אם הם השתחוו, למה בכל זאת הם ניצלו בסוף? במגילת אסתר מסביר רבי שמעון שכיוון שהם עשו את זה רק לפנים, כלומר הם עשו את זה רק למרית עין ולא באמת רצו להשתחוות, אז גם הקדוש ברוך הוא רק עזר להם גזרת כליה לפנים, כלומר רק למרית עין, הפחיד אותם שהולך להרוג אותם, אבל בפועל הם ניצלו. אז מכאן אנחנו בעצם רואים שכבר מההתחלה הקדוש ברוך הוא לא באמת תכנן להרוג את כל היהודים במגילת אסתר, אלא רק להפחיד אותם ולגרום להם לחזור בתשובה. זו הדרשה השנייה על הפסוק ה'. הדרשה השלישית על פסוק ה' זה שהמשתה השני היה בחצר גינת ביתן המלך. אז תחליט האם זה בחצר, שזה האזור הריק שלפני הבתים, או בגינה, שזה אזור שבו נוטעים נטיות, או בביתן, שזה בארמון עצמו. אז בזה יש שלושה הסברים. הסבר אחד, שזה תלוי במעמד של כל אחד. היו כאלו שרואים לחצר, היו כאלו לגינה, והיו כאלו לביתן. הסבר שני זה שהמשתה התחיל מהחצר, ולא היה מקום, לכן זה עבר לגינה, וגם שם לא היה מקום, לכן זה נכנס גם לארמון עצמו. והסבר שלישי זה שהסעודה העיקרית הייתה באמת בחצר, אבל משם היו שני פתחים גם לגינה וגם לביתן, שמי שרוצה יכול להסתובב שם אחרי שהוא אוכל. עד כאן הדרשה השלישית על פסוק ה'. הפסוק הבא זה פסוק ו', שבמשתה היה חור, כרפס ותחלת, אחוז בחבליבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש, ודר וסוחרת. והגמרא מסבירה במה מדובר, אז לגבי חור, כרפס ותחלת, מדובר במצאות שהוא פרס להם. לגבי חור יש מחלוקת למה הכוונה, או שזה מלשון חורים, כלומר מדובר במצאות שסורגים בצורה של חורים חורים, או שזה מלשון חיוור, כלומר זה היה מצא בצבע לבן. כרפס, רבי יוסי בר חנינה מסביר שהכוונה היא קרים של פסים. אפשר להבין שכוונה היא לקריות עם דוגמה של פסים עליהם, יש כאלה שמסברים שכוונה היא לסוג צמר יקר. המשך הפסוק, מיטות זהב וכסף, מה היחס כאן בין הזהב לבין הכסף? אז יש כאן ברייטה שרבי יהודה מסביר שהיו שתי דרגות, אלה שרואים לכסף ואלה שרואים לזהב. רבי נחמיה אומר שלא יכול להיות שבאותו מקום היו כמה דרגות, כי אז היה עושה קנאה בסעודה ואנשים לא היו שמחים, אלא הכוונה היא שהמיטות עצמם היו כסף והרגליים מזהב. והמשך הפסוק על רצפת בת ושש, אז לגבי שש יש כאלה שמסבירים שהכוונה היא לשיש, שש, יכול להיות שכוונה היא שכיסו את הרצפה בבד שנקרא שש, בכל אופן את זה הגמרא לא מסבירה, מה שהגמרא כן מסבירה זה את המילה בהת, שהגמרא אומרת שההי והחת מתחלפות, ואז זה כמו בחת, שהשורש של זה זה חת, שזה מלשון לחטט אחרי משהו, כלומר לחפש אחרי משהו, כלומר מדובר באבנים כאלה יקרות שאנשים צריכים להתאמץ ולחפש אותם עד שמשיגים אותם, מזה הייתה עשויה הרצפה. והמשך הפסוק, ודר וסוחרת, כאן יש שלושה פירושים, פירוש אחד זה ששמו שורות שורות של אבנים יקרות מסביב לסעודה, דר זה מלשון דרי דרי, כלומר שורות, וסוחרת זה סחור סחור, כלומר מסביב. פירוש שני זה שיש אבן טובה מאוד נדירה שנקראת דרה, והמיוחד שבה זה שהיא מפיצה אור, והם היו שמים אותה בסעודה, והיא עושה אור כמו בצהריים, אז דר זה מלשון דרה, וסוחרת אומר רשי זה מלשון סיירה, כלומר ירח או צהריים, בכל אופן זה עושה אור. ופירוש שלישי, שדר וסוחרת לא קשור לאבנים שהיו בסעודה, אלא פשוט שבזמן הסעודה חשברוש פתר מהמחס את כל הסוחרים, אז דר זה מלשון דרור, חופש, וסוחרת זה בעלי סחורה, דרור לכל בעלי סחורה. עד כאן פסוק ו'. פסוק ז', והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים. מה זה כלים שונים? אומר רבא שזה בא לדרוש, שונים מלשון לשנות, לחזור עוד פעם על משהו. על מה הוא חזר? על הטעות של בלשצר. כמו שראינו בשיעור הקודם, בלשצר הוציא את כלי המקדש כי הוא חשב שהגאולה כבר לא תגיע והוא נענש והוא נערה כבר באותו לילה, וגם החשברוש חזר על אותה טעות והוציא את הכלים. והמשך פסוק ז', ויין מלכות רב כיד המלך. אומר המהרש"א, היה צריך להיות כתוב, ויין מלכות הרבה. למה כתוב רב? רב משמע שזה רב ממשהו, כלומר יותר גדול ממשהו, מסביר רב שהכוונה היא שכל אחד קיבל יין שהוא מבוגר מהגיל שלו. זה פסוק ז'. פסוק ח', והשתייה חדת אינו נס. מה הכוונה חדת? כמו הדת של היהודים. כלומר, כמו שבמזבח במקדש יש יותר קורבנות של אוכל מאשר של שתייה, אז גם באותה סעודה היה יותר אוכל מאשר שתייה. והמשך הפסוק, והשתייה חדת אינו נס. מה הכוונה אינו נס? אומר רבי אלעזר שישקו כל אחד את היין של המדינה שלו, ואז ממילא הוא רגיל לשתות את אותו יין, והוא לא ישתכר יותר מדי, ואז הוא ישתה רק מרצון ולא בגלל שהוא שיקור. וסוף הפסוק, כי כן ייסד המלך לעשות כרצון איש ואיש, ועל זה דורש רבא שיש שני אנשים שעליהם כתוב שהם היו איש במגילה. מצד אחד איש יהודי היה בשושן, מצד שני להבדיל איש צר ואויב המן הרע הזה. וממילא מכאן דורש רבא ששני שרי המשקים בסעודה היו מרדכי והמן. המן מן הסתם היו לו סיבות פוליטיות, רצה להתחבב על העם או כל סיבה אחרת. מרדכי מן הסתם רצה לשמור על היהודים שלא ישתקרו יותר מדי, שיוכלו רק מה שקשר, שיתנהגו כמו שצריך וכולי. לכן הם היו שרי המשקים. עד כאן פסוק ח'. עכשיו, עד עכשיו תיארנו את עצם המשתה עצמו, עכשיו מפסוק ט' אנחנו מתחילים את הסיפור של אחשוורוש עם ושתי. אז קודם כל פסוק ט', גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ושואלת הגמרא, למה היא עשתה את המשתה של הנשים בבית המלכות? הייתה צריכה לעשות את זה בבית הנשים, איפה שיש רק נשים, אלא מכאן שגם היא התכוונה לעבירה. כלומר, כמו שעוד רגע נראה, אחשוורוש רצה להראות לעמים את יופיה, גם היא רצתה להראות לעמים את יופיה, לכן בכוונה היא עשתה גם את המשתה שלה באזור של הגברים, והגמרא מביאה לזה פתגם, איהו בקרי ואי תתי בבוציני. כלומר, הגבר חטא בדלועים גדולים, אבל גם האישה לא תמימה, גם היא חטא בבוציני. הנה, בדלויים קטנים. ולפסוקים הבאים, פסוקים י' וי' א', ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר וכולי, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. אז קודם כל שואלת הגמרא, איך זה שזה קרה דווקא ביום השביעי? הרי מן הסתם היה טוב ליבו ביין גם לפני זה. אלא שמדובר כאן לא סתם ביום השביעי, אלא בשבת. ויש משהו כנראה בסגולה של יום השבת, שכשאוכלים ושותים באותו יום, זה גורם לנו להוציא את המהות הפנימית שלנו החוצה. וממילא היהודים, אחרי שהם אוכלים ושותים, הם פותחים בדברי תורה ותשבחות להשם. לעומת זאת הגויים, אחרי שהם אוכלים ושותים, הם עוסקים בדברי תפלות. ובאמת זה מה שקרה באותה סעודה, כל אחד שיבח את הנשים של המדינה שלו, ואז בא אחשוורוש ואמר, הכלי שאני משתמש בו, כלומר ושתי, שהיא כסדית, היא הכי יפה מכולם, והוא שאל אם הם רוצים לראות אותה, והם אמרו כן, אבל בתנאי שהיא תבוא ערומה. במקום אחר יש דרשה שלומדים את זה מזה שכתוב, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, כלומר רק בחתר מלכות. עכשיו בסוגריים, הגמרא מסבירה למה ושתי נענשה כך לבוא ערומה ולהשפיל אותה, כי במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. כלומר יש כאן מידה כנגד מידה, כנראה שבשתי גם כן עשתה משהו דומה לאחרים. לומדים את זה ממש כתוב בפרק ב', אחר הדברים האלה וכולי, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, מילים ואת אשר עשת מיותר, ולכן לומדים מכאן שמה שנגזר עליה זה בגלל משהו שהיא עשתה, והגמרה מסבירה שהיא הייתה מפשיטה את בנות ישראל ואומרת להם לעבוד ערומות בשבת, לכן עשו לה בדיוק אותו דבר, אמרו לה לבוא ערומה בשבת, ופסוק י"ב, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. עכשיו שואלת הגמרה, הרי אמרנו מקודם שגם היא רצתה להראות את יופיה, אז למה פתאום היא ממאנת? אז כאן
שני הסברים. רבי יוסי בר חנינה אומר שפרחה בצרת, בברייתא כתוב שבא מלאך גבריאל ועשה לה זנב, בערוך מפרש הכוונה היא לאו דווקא לממש זנב, אלא הכוונה היא למשהו שיוצא דופן, בכל אופן התביישה לבוא כך, ולכן היא מיינה, והסוף הפסוק, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו, והמרשה מסביר שבעצם יש כאן כעס כפול, גם ויקצוף וגם חמה, אז רב המסביר למה הוא כל כך התעצבן, אז חוץ מזה שהיא סירבה לו, היא גם השפילה אותו, היא אמרה בר אהוריה ראי דאבא, כלומר אתה שומר הסוסים של אבא שלי בלשצר, כמו שראינו גם אתמול, שהחשברוש לא ירש את המלוכה, אלא או לפי דעה אחת הוא היה ראוי לזה, או לפי דעה שנייה הוא שיחד, בכל אופן הוא לא ירש, ולכן היא אומרת לו, מי אתה שתצווה עליי דבר כזה? ואז בפסוק י' ג', החשברוש מתייעץ מה לעשות, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דעת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר וכולי, והגמרא דורשת שחכמים יודעי העיתים זה לא קרשנה שתר וכולי, אלא זה מישהו אחר. כלומר, הוא קודם כל התייעץ מחכמים יודעי העיתים, ורק אחרי זה עם קרשנה שתר וכולי. אז מי זה אותם חכמים יודעי העיתים? זה רבנן, כלומר חכמי ישראל, שמכנים אותם יודעי העיתים, כי הם מעברים את השנים וקובעים את החודשים, והוא אמר להם האם להרוג אותה או לא, והם חששו מלענות לו, כי אם הם אמרו להרוג אותה אחרי זה כשהוא יתפקח ולא יהיה שיקור, הוא יאשים אותם בזה שהוא הרג אותה, אם הם לא אמרו להרוג אותה, אז הוא יאשים אותם בזה שהם מזלזלים במה שהיא עשתה לו, לכן הם התחמקו. הם אמרו, מיום שחרב הבית וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו, ואין לנו יודעים לדון דיני נפשות. תשאל עמים אחרים כמו מואב שהם לא גלו מארצם, וממילא דעתם עדיין מיושבת עליהם, והם יכולים לדון דיני נפשות, כמו למשל מואב שכתוב עליהם שענן מואב מנעוריו, ושוקט על שם הרב, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו, וריחו לא נאמר. לך תשאל אותם. ובאמת הפסוק הבא, כמו שהזכרנו כבר, זה והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, יכול להיות שחלק מהם באמת היו ממואב, בכל אופן הוא שואל אותם. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק זה שזה השמות של היועצים שאותם הוא שואל, אבל אומר המהרש"א, היה מספיק לכתוב שהוא שאל את החכמים שלו למה צריך לפרט את כל השמות שלהם, אלא שדורש רבי לוי שזה בא לרמז גם כן על זה שמלאכי השרת אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, תזכור ליהודים את כל הקורבנות שהם עשו, ולכן תרחם עליהם ותגרום לזה שירצו להרוג את ושתי, ואז ממילא אסתר תהיה מלכה במקומה, וכך בסוף יצא מזה הצלה ליהודים. עכשיו איך בפסוק הזה רומוזים הקורבנות? אז קרשנה זה נוטריקון של קרים בני שנה, כלומר צון בן שנה שמקריבים אותו במקדש, שתר זה נוטריקון של שתי תורים, אדמת הרומז לאדמה, כלומר מזבח האדמה, תרשיש רומז לאבני החושן, שאחד מהם זה התרשיש, מרס זה מלשון מריסת אדם שהיו מערבבים את אדם שהוא לא יקרש במקדש, ומרסנה זה גם כן מלשון ערבוב, רק שהפעם של המנחות, כלומר צריך לערבב את השמן ואת הסולת, והאחרון בפסוק זה ממוכן, שזה מלשון הכנת שולחן לחם הפנים, אז זה מה שמלאכי השרת הזכירו להשם, האם הגויים עשו לך את כל זה? היהודים עשו את זה, לכן תרחם עליהם, תרוג את ושתי ותביא את אסתר. ושני פסוקים אחרי זה, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, והברייתא אומרת שממוכן זה בעצם המן, ולמה הוא נקרא ממוכן? שהוא מוכן לפורענות, כלומר כבר מהתחלת הסיפור הוא בעצם מכין את הפורענות שתבוא עליו בסוף. אגב, ממש בסוגריים, באיזושהי סעודת פורים מתוך שכרות, שמנו לב שהגימטריה של ממוכן זה אני המן. בכל אופן, ממוכן הוא הראשון שמייעץ למלך, ונשים לב שבפסוק הקודם, ממוכן הוא זה שהוזכר אחרון מכל השרים. אז על זה אומר רב כהנא, מכאן שהעדיות קופץ בראש. דווקא זה שהוא הכי פחות חשוב, הוא זה שקופץ ראשון לייעץ. ומה הוא מייעץ? הוא אומר, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים וכולי, ואז כל הנשים לא התנהגו יפה לבעלים שלהם, ולכן, אם על המלך טוב, קודם כל הוא אומר, יצא דבר מלכות מלפנה וכולי, ומלכותה ייתן המלך לירותה טובה ממנה, לתת את המלכות למישהי אחרת, אבל זה לא מספיק, אלא יש כאן איזה משהו חינוכי לכל העם, ונשמע פתגם המלך וכולי, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן, שכל הנשים יכבדו את הבעלים ויקשיבו להם. ועל זה אומר רבא, בזכות האיגרת הזאת שהמן גרם לאחשוורוש לשלוח, זה גרם לזה שכל העמים הבינו עם איזה סוג מלך יש להם עסק, הבינו שהוא כנראה לא מלך מאוד חכם, כי הרי זה ברור שאפילו אדם מאוד מאוד פשוט, כמו למשל אורג, זה נקרא כאן בגמרא פרדשקה, גם הוא מושל בביתו, ואומר לאשתו מה לעשות, מה אז אתה צריך לשלוח איגרות בשביל לומר לכולם את זה? זה ברור. אז זה גרם להם להבין שאי אפשר להתייחס יותר מדי ברצינות לאיגרות של אחשוורוש, וממילא זה גם גרם להצלה בהמשך, כי בהמשך, כשאחשוורוש שלח את האיגרות שהמן גרם לו לשלוח, שהגויים יכולים להרוג את היהודים בי' ג' באדר, גם את זה הגויים לא לקחו יותר מדי ברצינות, כי אם היו לוקחים את זה ממש ברצינות, הם לא היו מחכים לאותו תאריך, היו הורגים אותם כבר עכשיו, אלא כיוון שהם ידעו עם איזה סוג מלך יש להם עסק, הם חששו, ולכן הם חיכו לאותו תאריך בשביל לראות שזה באמת קורה, וזה בעצם גרם להצלה ליהודים. בזה הגענו לשורה הבינונית האחרונה בעמוד ב', עד כאן עסקנו בפרק הראשון במגילה, נעצור כאן, בשיעור הבא נעבור לפרק השני, בינתיים נחזור בקצרה ממש על חלק מהדרשות שראינו, התחלנו עם זה שפרס ומדייס הוא עסקה ביניהם שלפעמים הם יותר במעלה ולפעמים הם. אחרי זה עברנו לתיאור של העושר של המשתה, ראינו שהוא השתמש בבגדים של הכהן הגדול, ראינו מחלוקת האם זה היה חכם לעשות קודם משתה לכל העם מסביב ורק אחרי זה לשושן, ראינו שתי דעות למה יהודים התחייבו כליה באותו דור, או כי הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, או בגלל שהם השתחוו לצלם בזמן שנבוכדנצר, ובגלל שהם עשו את זה רק לפנים, כלומר רק למראית עין, אז גם השם עשה להם גזירת כליה רק לפנים, רק הפחיד אותם. לגבי תיאור המשתה, הסברנו שהיו שלושה מקומות, חצר, גינת פיתן, וראינו שלושה הסברים לגבי היחס ביניהם. הסברנו מה זה חור קרפס, והסברנו מה היחס בין המיטות של זהב והכסף. ראינו לגבי זה שתי דעות. הסברנו מה זה רצפת בת, שזה אבנים שקשה להשיג אותם, וראינו שלוש דעות לגבי דר וסוחרת. ראינו שכלים שונים, הכוונה היא לכלי המקדש, כמו שבלשצר עשה, שבזה החשברוש חזר על אותה טעות. ראינו בכמה דרשות שהחשברוש לא רצה שהם ישתקרו בכוח, לכן השתייה היא תחדת, כלומר יותר אוכל מאשר שתייה, ואין אונס, כלומר כל אחד קיבל את המשקה שאליו הוא רגיל, ולעשות כרצון איש ואיש, הכוונה היא למורדכי והמן, שהם היו שרי המשקים. עד כאן לגבי הסעודה של החשברוש. אחרי זה עברנו לסעודה של ושתי, וכל הסיפור עם ושתי, ראינו שגם היא לא הייתה תמימה, בכוונה עשתה את המשתה שלה באותו מקום של המלך, וגם היא רצתה להראות את יופיה, אלא שפרחה בצרת, או זנב, ולכן היא לא רצתה לבוא. ראינו שזה היה ביום השביעי, כלומר בשבת, שאז הגויים מדברים דברי תפלות, ולכן הם ישבו כל אחד את הנשים שלהם, והחשברוש השוויץ באשתו, ורצה שהיא תבוא ערומה, וזה מידה כנגד מידה, בגלל שהיא הייתה מפשיטה את בנות ישראל, ואומרת להם לעבוד בשבת, ולא רק שהיא סרבה לבוא, אלא גם העליבה את החשברוש, ואמרה שהוא שומר הסוסים של אבא שלה בלשצר, והחשברוש מתייעץ עם החכמים, בהתחלה עם חכמי ישראל, שם נקראים יודעי העיתים, אבל הם מתחמקים מזה, ואז הוא מתייעץ עם השרים שלו, וראינו דרשה שהשמות של השרים, שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן, זה בעצם רמז לעבודת המקדש, שהיהודים עשו והגויים לא, ולכן מלאכי השרת מבקשים מהשם שיהרוג את ושתי ויכניס את אסתר בשביל להציל את עם ישראל בהמשך, ואמרנו שממוכן, שהוא השר האחרון שהוזכר, הוא בעצם המן, מכאן שידיות קופץ בראש, והוא המליץ להעביר את ושתי, ולשלוח איגרות שידגישו את זה שהבעל הוא זה שמושל בבית, ומכאן אומר רבא שכל העמים למדו שיש להם עסק עם מלך לא רציני, וממילא הם גם זלזלו קצת באיגרות אחרי זה שאמרו שאפשר להרוג את היהודים, ולכן הם לא הרגו אותם מיד, אלא חיכו באמת ליהוד ג' אדר, וזה הציל את היהודים מלמות לפני התאריך המיועד. כל טוב.